היי, ברוכים הבאים לרודשו, פודקאסט ההייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ'. היום איתנו צח הדר, אחד משלושת מנהלי מרכז הפיתוח של פייסבוק. צח אחראי גם על פיתוח פייסבוק לייט, אפליקציה שמתאימה למדינות מתפתחות. דיברנו על איך זה לעבוד בחברה שיש שחוששים שהיא פוגעת בדמוקרטיה, על ההובלה של אחד ממנועי הצמיחה של החברה, ומה גילה בחדר קטן בהודו שבו גרה משפחה שלמה.
רוד שואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
בוקר טוב, צח.
בוקר טוב.
תודה שבאת, שאני באתי אליכם כי בעצם ההקלטה אצלכם. אז הטייטל הרשמי שלך הוא מנהל מרכז פיתוח משותף של פייסבוק, בעצם בחודשים האחרונים עשיתם איזה מודל כזה של ניהול משולש, תסביר לך אחרי זה, ובדי ג'וב שלך, מה הדי ג'וב?
קוראים לזה Director of Product Management, שזה בעצם הובלה של הניהול מוצר בקבוצה בשם Light Interfaces, שהמוצר הגדול שלנו זה Facebook Lite לאנדרואיד.
שבעצם Facebook Lite זה אפליקציה קלה נקרא לזה, או צורכת פחות משאבים בשביל להתאים למדינות מתפתחות?
כן, פייסבוק לייט זה, עכשיו טרנד, שדבר זה עוד להרחיב על זה, לייט זה מין טרנד גדול עכשיו, שיש הרבה חברות שמפתחות אפליקציות לייט, אבל אנחנו היינו חברה הראשונה שבעצם התחילה את הטרנד, כשמה שבעצם זיהו זה שיש קהל מאוד מאוד גדול, באותו זמן במדינות מתפתחות בעיקר, זה גדל מעבר לזה אחר כך, אבל שיש להם הרבה חסמים לגשת לפייסבוק, כשבהתחלה, כמו שאמרת, זה יותר היה סביב כוח עיבוד, רשתות איטיות, או אנשים לפעמים לא מפרידים, לפעמים פשוט עלות מאוד גבוהה של דאטה. זאת אומרת, יש מקומות עם אינטרנט מאוד מהיר, אבל הוא מאוד יקר, וזה התפתח להרבה דברים מעבר לזה, גם לפשטות, ובעצם קהלים אחרים שהם חדשים לאינטרנט, אז פתאום הצורך הוא שונה לגמרי.
בעצם, נמשיך את זה אחרי, נרחיב את זה אחרי זה, אבל בעצם זה שימושים אחרים באפליקציה שהם צורכים פחות דאטה, כי האפליקציה, זה בעצם ארכיטקטורה אחרת לגמרי שעוזרת לייעל את השימוש. אז בוא נתחיל אבל קצת רקע, מאיפה הגעת, כמה זמן אתה בפייסבוק וכו.
כן, אז אני צח, נשוי, שני ילדים, כלב לברדור חתיך. הרקע שלי זה פיתוח מגיל קטן, זה אימא שלי כזה, ישבה איתי על תכנות כשהייתי די ביסודי.
בן כמה אתה?
אני בן 35, 35, כן, כן.
זה קורה.
זה קורה, זהו, אני מושג בן כמה אני כבר, הפסקתי לספור ב-27. אז זה היה פיתוח כזה ברקע...
למה אימא שלך היא באה מה...
היא פשוט טיפוס מאוד ריאלי, אז היא קפצה בין כל מיני דברים, יש את התורה, מתמטיקה, והשקיעה בי המון המון זמן בתור ילד, ושמו לי מחשב בחדר, מין מחשב כזה גדול עם דיסקטים גדולים, וזה היה המחשב שלי, והשקיעו שאני אעשה כל מיני דברים, ולא רק לשחק, וזה תפס, ומאז זה מה שאני עושה כל הזמן, אז המשכתי גם בתיכון, והתחלתי לעשות תואר בחטיבת ביניים, והתחלתי לעבוד כמפתח... כזה בגיל 16, עד הצבא, אז כאילו היה כזה, התגייסתי לצהל כבר עם ניסיון של כמה שנים, ואחרי השירות...
מה עשתה בצבא?
אז הייתי ב-8200, הייתי שם 5 שנים, הייתי שם בשלב מסוים קצין ראש צוות, וגם כן, עוד הרפתקה ענקית שאפשר רק על זה לדבר המון, ואחר כך הקמנו סטארט-אפ, אני וחברים, שניים מהם תאומים זהים, חברים מהגן בכלל, אז כזה היה הגן טוב,
ידעת ברמת אביב.
ברמת אביב, נכון. ועם זה רצנו במשך 7 שנים, וזה היה רולר קוסטר מטורף, אז בתור ילד אתה רק, כשאתה רוצה לבנות, אתה מתכנת, כי מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול להשפיע על אף אחד אחר, אבל בתור סטארט-אפ אתה פתאום תואם את העולם, ושם בעצם יצא לי לגעת בכל השאר.
מה הסטארט-אפ עשה?
ניסינו לפתור בעיה, שגם בדיעבד זה גם משהו בסקייל מאוד מאוד מורכב. ניסינו... בתקופה של הפיצ'ר פון, של הטלפונים הטיפשים, הנוקיות, לייצר פלטפורמה לפיתוח התאמה והפצה של מובייל קז'ואל גיימס. זאת אומרת, היה אז מלא פרגמנטציה, מלא מכשירים, אז אמרנו, אנחנו נפתור את כל הבעיות. אנחנו גם נפתור את בעיית הסביבת פיתוח, גם נתאים את זה לכל המכשירים, ואז גם נעשה את הביזדב לכל המפתחים הקטנים וזה. שבדיעבד זה, להגיד שזה יומרני, זה קצת understatement, ודווקא הלך טוב, זאת אומרת, דווקא הצלחנו לגדול ולשרוד למרות, למרות ההגזמה קצת במטרה הזאת.
בזמן הזה גם, אבל הטלפונים נהיו חכמים יותר.
לגמרי. יותר. לא, שרדנו את המעבר לאנדרואיד ולאייפון, והיה לנו להיט, היה לנו זה משחק שהגיע ל-400 אלף הורדות ביום בשלב מסוים. כאילו, באמת, היה...
אתם פיתחתם את המשחקים?
אז לא, מה שעשינו, המודל שלנו היה להתפתח את הפלטפורמה ולעבוד עם כל מיני סטודיואים וצוותים, והיה משחק אחד שעשינו רק דוגמה, רצינו רק להראות שלמדנו מה עובד, והדבר הזה פשוט עבד טוב יותר ממתוכנן,
והוא
פשוט...
אולי אתה צריך לפתח משחקים.
אז לא, זה לא מה שרצינו, וזה היה רולר קוסטר מטורף, ושם אתה תואם את הכל, תואם דאטה, ותואם פרודקט, ותואם ביזדב, ואתה עושה את כל הדברים, כי זה סטארט-אפ.
כמה עובדים זה סטארט-אפ הגיע בסי?
הגענו ל-40 עובדים.
כמה גייסתם?
כן, כן, גייסנו משהו כמו קרוב ל-15 מיליון דולר לאורך התקופה, והבטקה מטורפת. משקיעים ביפן, שפנו אלינו מיוזמתם, באמת, המון המון ups and downs לאורך כל התקופה.
מה עלה בגורלו?
אחרי, עשינו פיבוט אחרי 7 שנים, שאני קצת פחות אישית האמנתי בו, ויזם שלא מאמין ב-160% זה אסון.
מה הפיבוט בגדול?
הם רצו בעצם לנצל את מה שעשינו יותר לצד של ה-insights, יותר לעזור למפתחים לעשות, ולא דווקא לצד של הפיתוח, שזה היה בסדר, זה היה באמת כיוון טוב, אז עוד המשיך אחר כך כמה, לתי זה שנתיים, אבל בשבילי זה לא היה דבר, ושם גם הייתה הנקודה כזה של, טוב, מה עכשיו אני רוצה לעשות עם עצמי?
אז היית שם 7 שנים?
7 שנים.
ולפני כמה שנים זה עזבת?
אז היה לפני 6 שנים, כאילו, משם עברתי לפייסבוק.
הסטארט-אפ נסגר, בסוף.
הסטארט-אפ נסגר אחר כך, בשלב יותר מאוחר.
ואז מה חיפשת מסטארט-אפ, שבעצם סיימת את הצבא, התחלת בסטארט-אפ כזה הכי קטן, היית יזם וכו' וכו', ופתאום נתת קפיצה.
כן, לא, זה לא היה בתוכנית. אז במקרה חבר טוב, רוי טיגר, הוא אחד היזמים של אונאבו, שהם היו מהיזמים של... אונאבו זה בעצם מה שנהפך לפייסבוק תל אביב. אז היינו מדברים הרבה בזמן הסטארט-אפ שלי ושלו, והתייעתי אותו אחרי שהחלטתי שאני רוצה להמשיך הלאה, מה הוא חושב. אמרנו, חשבנו כל מיני אפשרויות, ואז הוא אמר, מה אתה אומר לבוא לפייסבוק? יש לנו תפקיד פרודקט ראשון בארץ. ואמרתי לו, וואלה, רון מזעזע, בחיים אני לא אבוא לפייסבוק. אין לי מה לחפש מה זה חברה גדולה, אני איזה בורג באיזה מערכת, זה לא מעניין אותי, אתה מכיר אותי, אני אוהב לרוץ ולבנות. ושתיים, גם התפקיד של פרודקט מנג'ר הוא תפקיד טריקי, כי הובלת מוצר זה דבר מדהים. לקחת מוויז'ן, אסטרטגיה ועד להחליך את הידיים ואקסקיושן של היום יום זה מדהים. אבל בהרבה חברות קשה לדעת מה התפקיד אומר, כי לפעמים לא נותנים. כי לפעמים, עוד פעם, אתה בורג, היזם מחליט, החברה הגדולה, אתה צריך אישורים, אז אני אוהב הובלת מוצר, אבל לא דווקא בטייטל של פרודקט מנג'ר. ואז המזל זה שהוא אמר לי, אתה צודק, אמרנו את זה בביטחון תמיד, טעינו, חיינו בסרט, זה הדבר האמיתי, אתה תעוף על זה, זה מקום ליזמים. והפוק זה שאני מאמין לו.
פייסבוק באופן כללי או התפקיד הזה...
פייסבוק באופן כללי, אני חושב שיש משהו באופי של, מן הסתם גם המשרד היה, זה היה פחות משנה אחרי שקנו את אונאבו, אז המשרד גם היה, לא יודע, פחות מ-20 אנשים, אבל החברה כחברה היא מאוד מוזרה, כחברה קורפרט גדולה. הקצב הוא מאוד מהיר, הדברים הם מעט מאוד פוליטיקות, בירוקרטיות, תהליכים, אוברהד מיותר, מאוד מפתיע, מאוד מאוד מוזר, וזה היה כיף. אז אני באמת חשבתי שאני אבוא לאיזה שנה, שנתיים, אראה מה זה חברה גדולה, אם חצי מה שהוא אמר לי זה נכון, אז כבר הרווחתי, ואני פה כבר כמעט 6 שנים, אז כנראה שזה יותר טוב.
וכשהגעת התחלתם את הפייסבוק לייט, או שאל לך תפקיד לפני כן?
לא, היה תפקיד לפני זה. אני קודם, כשהצטרפתי, לא היה עדיין פייסבוק לייט, אני הצטרפתי אז לקחת חלק בצוות של אונאבו, שנקנה בזמנו, הייתי שם משהו כמו שנה, שנה וקצת, גם, היינו לקראת השקה של אפליקציה חדשה, ממש, עבדנו עליה מאפס, ושבועיים לפני השקה אמרו לי, יש מוצר פייסבוק לייט, אנחנו רוצים לעשות, מגיע לארץ, מה אתה אומר, חייבים אותך? אמרתי, מה, אני בדיוק בא, הוא לא, תקשיב, זה דבר גדול. אמרתי, טוב, בואו ננסה, התחלנו צוות קטן של, היינו פה איזה 4, קחנו את זה מעבודה שהתחילו צוות בארצות הברית, ומאז טירוף, לא ראיתי דבר בסדר גודל הזה.
תגיד, כמו שהתחלת לתאר את הסטארט-אפ שלך, אז אמרת, ניסינו לפתור בעיה גדולה, זאת אומרת, זה בערך המשפט שכל יזם יגיד, ניסינו לפתור בעיה גדולה.
נכון.
וגם החברות גדולות מדברים על, אולי לא לפתור בעיה גדולה, אלא להפוך את העולם למקום טוב יותר. קודם כל, איזה נרטיב ראית כש, בוא נגיד, שמעת כשהגעת לפה? כאילו, אתה זוכר?
כן, אני חושב, תראה, אחד התהליכים ל... כישראלים אנחנו די צינים, כשאנחנו מצטרפים על חברות, וגם כשאתה מצטרף, אתה אומר, אומרים, זה המטרה, אומרים, בסדר, זה המטרה, עד שיש כמה דולרים, ואז כאילו המשן או הסיפור הזה כבר נפך להיות לאקסל של...
אתה חושב שגם בהייטק אנחנו צינים?
אני חושב...
אתם, אני מצן?
הכל יחסי, אני חושב שעוד פעם, תראה, יזם אסור לו, יזם חייב להיות big believer וחלומות גדולים, אבל... אתה יודע, מהנדסים או אנשים שעובדים, באים לעבוד, אז כבר הם חוו, הם נכוו כמה פעמים, הם באו לחברה שהייתה הבטחה גדולה, זה באמת היה ככה שנה, ואז לחץ של משקיעים, לחץ של המציאות, הדברים קורים, והרבה פעמים זה מתפרש בתור זה שזה לא אמיתי. אז יש הרבה אנשים שעוברים את התהליך הזה. ואני חושב שהדבר שפחות בחוויה שלי היה שונה ומאוד מוזר, זה שזה... בתהליך גם של הרעיונות וגם של ההצטרפות, אתה רואה אנשים שמאמינים ורצים כזה, כולם כזה מדברים על המטרה, מדברים על המטרה, עושים את ה... זה משהו ש... שלא ראיתי קודם בחברה שהיא, לא יודע, בגודל הזה, והיא לא בת שנה, כבר עברה לא מעט דברים, וזה נשמע, אני חושב שזה אחד הדברים שמחזיקים את החברה למה שהיא.
אבל אתה יודע, אתה אומר נשמע, אבל בשש שנים האלו, שאתה בפייסבוק, אבל גם כמובן במנותק ממך, קרה משהו בחברה. זאת אומרת, היא הפכה מחברה תדמיתית בטוח, וגם היא הפכה מחברה שמדברים על, מבשרת בשורה דמוקרטית, ונותנת כל האוכלוסיות שהיא לא יכולה לתת, ואביב ערבי וכו וכו וכו, לחברה שהיא בעצם... סכנה לדמוקרטיה ו מרצון או מלא, זאת אומרת בכוונת זדון או לא בכוונת זדון יוצרת נזקים ומשפיעה לבחירות ויכולה לעורר כל מושג האמת משתנה וכו 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 וגם רואים בסקרים בחול שסביעות הרצון של העובדים יורדת, רואים פתאום הדלפות שבחיים לא היו מפייסבוק, ופתאום דיווחים גם על סכסוכים למעלה. עכשיו, אומרים למעלה, אבל אני חושב, ונדבר על זה, אני חושב שבפייסבוק הלמעלה הוא לא כזה למעלה. זאת אומרת, המרחק ביניכם לבין מרק צוקרברג, או של סנדברג, הוא לא כזה גדול, כמו שאתה יכול לדמיין בחברות אחרות. ואני לא בטוח שהסיפור הזה של להפוך את העולם למקום טוב יותר, הוא עדיין הנרטיב, אתה יודע, אתה רואה אותו קם בבוקר, ואתה רואה את הסיסמה הזאת, ואתה אומר, כן?
לא, אני דווקא חושב שאפילו זה מתחזק, כי בסופו של דבר, החברה עברה מין, גדילה, מין מעבר מתקופת הנאיביות, לזה שפתאום אנחנו חברה באמת גדולה.
נאיביות של העובדים או נאיביות של הציבור?
נאיביות של החברה את עצמה, אני חושב, באיזשהו מקום. זאת אומרת, יש איזו מידה מסוימת של, כן, נבנה משהו טוב, ואז יהיה טוב. כאילו, נעשה עבודה טובה, נעשה פלטפורמה שמאפשרת לאנשים לעשות טוב, ואז הכל יהיה טוב, כן? זה נשמע מאוד נאיבי, אבל אני חייב להגיד, זה עובד בכמעט כל חברה, כשהיא קטנה, בינונית, ואפילו ענקית בסקייל שלה, כשאתה יש לך 100 מיליון משתמשים, נגיד, סתם אני אומר, לרוב החברות 100 מיליון, זה מספר עצום. כמות מה שנקרא adversarial, כמות הניסיונות לנצל לרעה את הפלטפורמה, היא מוגבלת, גם ב-100 מיליון. זה לא מספיק כדי שזה יהיה משתלם לא יודע, לממשלות, לגופים עסקיים לעשות משהו. פתאום אתה מגיע לכמה מיליארדים, פתאום אתה מבין שהשפעה בתוך הדבר הזה, זה משנה הכל. זה נעשה לאתגר גדול, אז אני חושב שהקפיצה הגדולה הייתה מחשבתית, וגם עזר לנו, אתה יודע, לזהות טעויות שנעשו, שעבדו לתקן אותן, זה כמות רמת הקשב שצריך לשים לב לאיפה דברים טובים, ברוב המקרים, יכולים לעשות, להיות מנופים למהלכים מאוד מאוד שליליים. ואני חושב שבה, לפחות בשנתיים האחרונות, האינבסטמנט הכי גדול, ההשקעה הכי גדולה של החברה, גם במחת משאבים, גדילה, קשב של מרק, זה בדברים האלה, עושים שם דברים מטורפים. אז מהבחינה הזאת, הדוגמה הנוספת שאני יכול להגיד, זה שמה שפייסבוק עשתה, הדברים רעים קרו תמיד. כן, דברים רעים קרו באינטרנט, וקרו במדינות, ומה שפייסבוק עשתה, זה היא הפכה אותם להרבה יותר נגישים, אז אתה רואה אותם הרבה יותר בקלות, והיא שמה אותם במקום אחד. אז פתאום גם כל דבר רע שקורה, אתה אומר, זה קורה בפייסבוק, למרות שזה פשוט קורה.
כן, היא הפכה את זה, אבל גם ליותר נגיש, יותר קל לביצוע, יותר נגיש לא לגופי, אתה יודע, לא יודע מה, סוכניות ביון, זאת אומרת, לסקל הרבה יותר גדול.
הפכו את זה לפני השטח, אני חושב שאתה יודע, מה שקודם היה קורה מתחת לפני השטח, אני לא חושב ש... אני לא חושב, אתה יודע...
שני מיליארד איש, שני מיליארד משתמשים.
לא,
אני אומר, שני מיליארד משתמשים, זה אין אף גוף שיכול לעשות משהו בסקל כזה. ברור שזה לא משפיע על שני מיליארד איש כל מהלך.
לא, לא, זה נכון, זה נכון. אני לא מקטין את זה, אני אומר משהו אחר. אני אומר שתסתכל על מדינות בעולם, וההשפעה שיש, אתה יודע, מדברים על, לא יודע, הון שלטון, מדברים על שחיתות, הדברים האלה היו, ויכולות ההשפעה הזו כשהיו מעט ערוצים, הייתה עצומה, כי גם לא היה כל נגדי, לא היה שום דבר אחר. אז אני חושב שזה הוסיף מורכבות. אני לא חושב ש... אני חושב שהרבה מהדברים שאומרים שעכשיו נוצר, נגיד, לא יודע, אין אמת מוחלטת כבר. שקרים וחוסר אמת ועטיות קיצוניות זה לא משהו חדש. זה משהו שהיה חזק לאורך כל ההיסטוריה, וכל מיני תחקירים על לפני 40 שנה, כשהיו אומרים ככה, ובעצם זה הכל היה מומצא וזה היה קומבינה של מישהו. אז אני חושב שהאחריות של פייסבוק דווקא לא נובעת, זאת אומרת, המקרים הרעים שקורים הם דוגמאות, אבל האחריות היא להצליח לשפר את הסביבה הזאת, כדי שכל מיני יותר קשה לגרום לזה לקרות, שהגורמים שמנסים לשפר ולייצר סביבה יותר בריאה, יכולים לבוא לידי ביטוי בצורה יותר טובה. וזה האתגר הגדול. אני חושב שבמובן הזה, לעשות טוב לעולם זה אני חושב אפילו יותר חזק היום ממה שזה היה לפני 5 שנים.
השאלה אם יכול להיות ש... אי אפשר לפתור את זה. זאת אומרת, אתה בא ואומר, אוקיי, החברה באה ועושה משקיעה, עושה את כל מה שביכולתה, צוקרברג עם קשב לזה, או כסף, אתה יודע, גם פייסבוק קודם אומרת, אנחנו יכולים לפתור כי יש לנו את הכסף, בניגוד נגיד לרשתות חברתיות אחרות, שהן יותר קטנות ואין להם את הכסף. ומצד שני אתה אומר, אולי אפשר לפתור את זה, יכול להיות שנוצרה פה מפלצת, שכולם יש להם כוונות טובות, ועדיין אנחנו באלמנטים שליליים שישארו איתנו אם לא נעשה משהו.
כן. אז תראה, קודם כל בוא נאזן את זה, כן? אני חושב שב...
תמיד שומע.
כן, אני חושב שב... אתה יודע, כשאתה נדבר על 2-3 מיליארד אנשים, אז פתאום משהו שקורה 1 לאלף, למשל, זה מיליוני אנשים. אז כמות הסיפורים השליליים שאתה יכול למצוא, גם אם יש הרבה דברים טובים, היא מאוד גבוהה. אז כמות האנשים שנתמכים בפייסבוק בקבוצות תמיכה מכל מיני סוגים, מיליארדי דולרים שגייסו לתרומות, מהפכים בצד החיובי, מאות מיליוני עסקים שנתמכים, ואתה יודע, העולם של פייסבוק לייט, אז אני מכיר בעולם של באפריקה, ועוד, כמות העסקים שם שלא היו קיימים, ואני אומר עסקים, מדבר על אנשים, שיש להם, בלי פלטפורמה כמו פייסבוק, אני חושב שההשפעה שזה היא חיובית בצורה קיצונית. אני חושב שמהצד השני יש בעיות ואתגרים, וצריך קצת, האתגרים האלה הם לא אתגרים של פייסבוק, בלבד. זה אתגרים כשיש לך אינטרנט והכל מחובר ולכולנו יכולים לגשת אחד לשני. ודווקא פלטפורמה כמו פייסבוק היא במקום יותר טוב. כמו שאמרת, גם מבחינת תקציב, כן? שיש באמת, לא יודע, אני חושב שמרק אמר לאחרונה שהתקציב שלנו, לא יודע, בשנה שעברה או לפני זה, רק להתמודד עם ספאם ותקיפות יותר גדול מההכנסות של טוויטר. זאת אומרת, רק בשביל הסקייל, וזה לא בגלל שאנחנו גדולים, שאנחנו צריכים להשקיע כוח הרבה, זה בגלל גודל האתגרים. כל אחד צריך להשקיע את זה, אם הוא רוצה לפתור את הבעיה. הבעיה לא יותר קלה כשאתה קטן, פשוט פחות תוקפים אותך כשאתה קטן. אז אני חושב שהאתגר הוא עצם זה שאנחנו רוצים את החיבור הזה בעולם. אז זה מתחיל משם. אבל אני חושב שזה משהו שחייבים להמשיך להיאבק עליו, ואני חושב שאפשר להצליח, ואני רואה גם שנה, שנתיים האחרונות, שיפורים קיצוניים, מאוד משמעותיים בהרבה מאוד אפיקים, וזה ייקח זמן, זה ייקח זמן לפתור.
תגיד, אבל אני שם עכשיו את החברה בצד אתה, בתור עובד, וגם עכשיו עובד בכיר במרכז פיתוח בישראל. איך אתה מרגיש לעבוד בחברה שפעם היה ברור שהיא באה להפוך אותנו למקום טוב, אבל היום זה בסימן שאלה גדול. כאילו, האם אתה בתור בן אדם יש לך ספקות, האם אתה אומר כזה, יאללה, אתה יודע, אתה יכול להיות בכל מיני מקומות היום בתעשיית ההייטק, לא, כנראה לא תהיה לך בעיה למצוא תפקידים אחרים, ובסוף אתה מחליט איפה אתה שם גם את ה... אם חשובה האתיקה וכו וכו וכו, אז אתה שואל את עצמך איפה אתה שם את עצמך לעבוד ומה אתה מקדם. השאלה אם אתה בתור עובד, יש, אתה יודע, זה קשה.
כן. אז ככה, קודם כל, אם הייתי חושב שהחברה לא אתית, לא הייתי עובד פה. זה התשובה הראשונה הכי, הכי קלה. דבר שני, אני חושב ש... בעולם המורכב שלנו, אני אוהב להיות בצד שלה לספק פתרונות, ולא להתחמק למקום כיף. זאת אומרת, מאוד היה בקלות אפשר לעבור לחברה קטנה, או לחברה בתחום שהוא עדיין כזה, הכל ורוד ונחמד, ולא לקחת חלק, אתה יודע, זה מאוד מאוד, מאוד פשוט. אני חושב שלפתור את האתגרים שיש לנו בכל מיני אזורים בעולם, זה דרך חברות כמו פייסבוק. מעבר לזה, ואתה נתת לזה הערה קודם, בנוגע לכמה שהחברה שטוחה, אני חושב שמה שגורם לי לפחות לאמון זה רמת הפתיחות בפנים, רמת השיח שיש. יש דברים, מר כל שבוע עומד ל-Q&A מול כל החברה, יש מיקרופון, כל אחד עומד ושואל שאלות, מה שבא לו, והוא עונה.
מה למשל שואלים?
הכל, כל דבר שקורה. זה יכול להיות מדברים טקטיים טכניים, ודי הפרסום של אתמול, ומה אנחנו חושבים, ולא יודע, יש את הסוגיה של ה... נגיד יש את סוגיה של הבחירות והפרסומות, הפקט צ'קינג של פוליטיקאים. מה אנחנו חושבים על זה, מה האיזונים שעשינו, זאת אומרת, כל הדיונים האלה הם לא דיונים במחשכים בצד. הדיונים האלה פתוחים וגם מזמינים אנשים לקחת חלק, אז בסופו של דבר, רמת האמון שיש לך, שאנשים שאתה עובד איתם הם גם, הם לא סתם טובים במובן של המקצועי, אלא אכפת להם והם committed. וגם אם אתה לא מסכים תמיד, זה הגיוני. זאת אומרת, זה לא... הרבה פעמים, מבחוץ, לפעמים מאוד קל להיות קונספירטיביים, או להגיד, זה קשור לדולרים. נגיד, זה דוגמה ממש טובה למשהו שזה אבסורד, כן? הכסף שפייסבוק עושה, נגיד, מדבר כזה, הוא זניח, הוא חסר... אין לפייסבוק אינסנטיב כלכלי בכלל, בעולם הזה של מודעות פוליטיות. זה ממש כאב ראש, אבל זה מספרים מאוד קטנים. אבל ברגע שאתה נחשף לרמת השיח, והקשב שניקח לכל אחד מהדברים האלה, אתה אומר, וואלה, זה מקום נכון להיות בו, אם מה שחשוב לי זה שיהיה טוב בעולם. ואז אתה נשאר. אף אחד פה לא אטום. אנחנו לא חיים בבועה. רואים את מה שקורה בחוץ, זה משפיע וזה משנה, וזה מגדיל את כמות השיח, את רמת השיח הפנימי, שאומרים, רגע, אומרים את זה ככה, והשיח הוא גם על המהות, על איך פותרים ומה עושים, וגם ברמת ה... אז למה אנחנו לא אומרים את זה כלפי חוץ? איך אנחנו נעביר את המסר החוצה? שיבינו איך נמשוך אנשים פנימה להיות חלק מהפתרון. אי אפשר לפתור את זה בקופסה שחורה כזאת ולחזור עם התשובה. צריך לראות איך משתפים. וזה אחד האתגרים הגדולים של החברה, דרך אגב, בכל הדברים האלה. איפה אפשר לשתף יותר, ואיפה אפשר לקחת חלק. ופה אני חושב שיש יותר ויותר ניסיון לגרום לזה לקרות. גם בשיתוף של רגולטורים, וגם בלהוציא את חלק מההחלטות לגופים חיצוניים. זאת אומרת, להתנתק מהעולם הזה שפייסבוק היא גם הטכנולוגיה, גם הפלטפורמה, גם החליטה את כל הדברים. זאת אומרת, פייסבוק לא חושבת שזה מקום בריא בשביל להיות, וכרגע היא פשוט נכנסת לוואקום שאף אחד לא מרים. זאת אומרת, אומרים, למה החלטה כזאת ולא כזאת? אבל אף אחד לא מחליט החלטה אחרת, זאת אומרת, אין מה, תחליטו, תנו
כן. לא, אני מכיר את האמירה הזאת, ובמידה מסוימת היא נכונה, ובמידה מסוימת היא גם לא, היא גם פחות, זאת אומרת, היא לא ריאלית, אתה יודע, בסוף פייסבוק פועלת בכל המדינות, אוקיי, ברוב המדינות, ואין הרי גוף אחד שמחליט בשביל כל המדינות, והדברים משתנים, ולדרוש, אתה יודע, בפייסבוק גם נכון, היא מגיעה, לא יודע, מצוק הבא, היא מגיעה לשימועים בארצות הברית, אבל הוא לא הגיע לשימוע בישראל או במדינות אחרות, רוב המדינות האחרות, זה לא בדיוק, וואי, רק צריך לקבל החלטה ופייסבוק תתיישר.
כן, אבל אני חושב ששימועים זה לא בקונגרס.
סתם, שימוע זה רק דוגמה לזה שאתה בסוף, אין לך סמכות על ה... לא בגלל ששימוע זה הדבר הכי אפקטיבי בעולם, אלא שאין באמת למדינות קטנות יכולת להשפיע על פייסבוק או זה, ואין גוף שמה, אתה יודע, מקבל את ההחלטות.
זה לא מדויק. זאת אומרת, יש החלטות שמתקבלות, פייסבוק מקשיבה לחוק בכל מדינה שבה היא פועלת, ויש רגולטורים. אז למשל, אתה יודע, יש דוגמה במדינות סקנדינביות למשל, נגיד עירום, כסוג של תוכן, נתפס כמשהו שמקובל לחלוטין, ומה זאת אומרת? הזכות שלי להצטלם בעירום ולהפיץ ברבים. ובמדינות אחרות זה הפוך, אם אתה רק חושף כתף, זה מזעזע. אז שם יש חוק שאוסר לצנזר, נגיד, עירום בסקנדינביה, אז בפייסבוק יש כללים, אז יש כל מיני ניואנסים, יש מקומות שמדינות עושות את זה, ועושות את זה בסדר. אבל הרבה מהנושאים דווקא הכי מורכבים והכי חשובים היום, שהם שאלות ערכיות, שאפשר לעשות, פייסבוק יכולה לנסות להחליט על העולם במלאכות, אבל זה לא טוב לאף אחד, זה לא מה שפייסבוק רוצה, ואני לא חושב שזה מה שמדינות רוצות.
תגיד, אני שואל שאלה כללית, אני מניח שחשבת, זה לא רק, זאת אומרת, זה לא רק פייסבוק. בסוף אנחנו בעולם שנקיות הטכנולוגיה, צוברות יותר ויותר ויותר כוח. עוד שנייה אני אדבר על פייסבוק לייט ועל כאילו כמו סטארט-אפ שהקמת פה, כדי להראות איך הנקיות מתחזקות בסוף, כי הן יכולות, יש להן פיתוחים פנימיים. והכוח שלנו מול המדינות, בסדר, אני מבין את הדוגמה על האירוע, וכו וכו וכו, בסוף, 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 כדי לקבוע רגולציה אמיתית על פייסבוק, צריך איזה שיתוף פעולה בין מדינתי, אתה יכול להגיד, פייסבוק לא אשמה, שהמדינות לא מצליחות לשתף פעולה. אבל בסוף, בסוף, זאת העובדה.
אבל אתה מדבר על רגולציה מסוג אחר. אני חושב שאתה מדבר על משהו אחר. אני מדבר איתך עכשיו על כללים לתוכן.
נכון, אבל תוכן זה לא הכל, והכוח של פייסבוק הוא לא רק...
לא, אבל בוא נתחיל בזה, אבל אני חושב ש... ואני מחלק את זה לשניים, אני חושב שיש פה דיונים שהם שונים. אני חושב שיש את סוגיית האם השיח בפייסבוק כמו שהוא עובד, ומה שמתירים ולא מתירים ואיך שעושים, האם זה בסדר, האם יש פה שקיפות, האם זה לגיטימי שחברה פרטית תהיה לה השפעה כזאת על השיח, אפילו אם היא מכוונות טובות, אפילו אם היא צודקת, האם זה בסדר. כן, וזה לגיטימי להגיד שלא, לא בסדר ש...
נכון, אז פה המדינות מצליחות.
אז פה מדינות מצליחות כשהן מנסות, ורובן לא מספיק מנסות, ולא נכנסות מספיק לחוק, ואני חושב שזה דרך אגב היה פותר את רוב, חלק גדול, שיתוף פעולה טוב שלהם, פותר הרבה מהבעיות בצד הזה.
זה נכון, יכול להיות שיתוף מהותי. פעולה. קודם כל, אני חושב ששיתוף פעולה בין מדינות היה פותר כל מיני בעיות. אתה יודע, זה קצת קשה לדרוש מ-190 מדינות, לשתף פעולה בינינו לכל דבר. אני חושב שזאת לא השאלה הגדולה על פייסבוק. זאת שאלה גדולה, כי היא משפיעה על בחירות, והיא משפיעה על כל מיני
דברים אחרים.
היא שאלה די גדולה, אז לא מקטין, אבל זה באמת, יש עוד אתגר, שהוא אתגר של הכוח של הענקיות הטכנולוגיה, רכישות שהן עושות, רכישה של וואטסאפ, אינסטגרם וכו וכו וכו, היכולת, לא יודע, פייסבוק מדברת למזג את הטכנולוגיה, זאת אומרת, ליצור פלטפורמה אחודה, זה כל מיני דברים שיותר קשה למדינות להתמודד איתם, פרטיות, עבדת בעונבו, עונבו ספגה המון ביקורת על... על איסוף מידע, יש את פרשת קיימברידג' אנליטיקה, יש כל מיני סוגיות שהרבה יותר קשה.
אתה פה רשימה של דברים, כל אחד זה משהו, כל אחד זה נושא, אפשר לדבר על כל אחד הרבה.
רציתי להראות את האתגר שלא ניכנס פה.
לגמרי, אבל אלה אתגרים, אבל מנית פה דברים שהם די שונים. אני חושב ש... קודם כל דבר ראשון, אוקיי, פייסבוק עובדת בעולם תחרותי מאוד, שאלה היא מה... פי מה אתה מודד את זה? אתה שואל את זה בפרסום למשל, הרבה פעמים מסתכלים על אזורים תעשיות לא תחרותיות.
נכון.
לא תחרותיות זה בדרך כלל כשיש מישהו ששולט, מדבר על איך הוא עושה כסף, ויכול להיות המחיר. בתחום הזה פייסבוק היא קטנה.
זה point of view, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על פרסום באופן כללי, אז פייסבוק וגוגל הם קטנות, אם אתה מסתכל על פרסום אונליין, אז פייסבוק וגוגל הם חזקות בארצות הברית.
הם חזקות בארצות הברית, אבל עדיין הרוב לא בפייסבוק. רוב הפרסום הוא לא נמצא בפייסבוק, גם בארצות הברית בדיגיטל.
רוב הפרסום אונליין לא נמצא בפייסבוק?
כן.
מה זה רוב? אתה יודע, אם פייסבוק וגוגל ביחד שולטות על...
לא יודע, 40-50%, אבל גוגל יותר גדולה משמעותית מפייסבוק בתחום הזה, ואנחנו מסתכלים על העולם, ולא על ארצות הברית. הרבה פעמים מסתכלים גם על איזה מין...
אוקיי, אבל זה בדיוק האתגר של ענקיות הטכנולוגיה, על מה מסתכלים? מסתכלים על שוק של ארצות הברית, מסתכלים על זה, זה...
לא, ברור, ברור, אבל עוד פעם אני אומר, אני חושב שמה שמשנה תקציבי הפרסום, וזה לא משנה אם זה דיגיטל, או בילבורדס, או טלוויזיה, רוב הכסף לא נמצא בענקיות האלה בכלל. זה פחות, לדעתי, מ-10% מהעוגה הזאת, כן, שמתפזר. עכשיו, האם זה משפיע על הסביבה? ברור שזה משפיע. אבל השאלה היא איך זה משפיע. אני חושב באופן אישי, שעד היום זה השפיע לטובה. זאת אומרת, יש פה את, אתה יודע, את החשש התיאורטי המוצדק דרך אגב. נכון, בתיאוריה אומרים יבואו, ייכנסו, יעלימו את המתחרים ויעלו את המחירים. אז מה שקורה היום זה שגם לא עלימו את המתחרים, יש שחקניות לא מעט בכל אחד מהתחומים.
אני אומר, להגיד לא עלימו את המתחרים, לא, מה זה לא עלימו? סנאפ עדיין קיימת, אבל לפייסבוק יש יכולת, והיא עשתה את זה, והיא עשתה את זה בהצלחה מאוד מסחררת, לעשות סטורי באינסטגרם, לגמור את סנאפ.
אבל קודם כל,
תסתכל על המנה שסנאפ מהנפקה,
היא ירדה ואז עלתה, היא ירדה ואז עלתה, אבל אני אומר משהו אחר, אני חושב שתחרות זה טוב, וזה בסדר, זה בסדר שפייסבוק תתחרה חזק בסנאפ. השאלה היא מה קרה לצרכן, והשאלה האם יש לך מקרה שם שאתה אומר, הנה, ופה פייסבוק נכנסו, והעלו את המחירים, או נתנו חוויה נוראית, ובגלל שהם אגרסיביים וגדולים, אז הם הצליחו לתת חוויה ממש שבורה, ולקחת אותנו אחורה.
קשה להגיד, האם המחירים היו נמוכים יותר,
הם יורדים, הם יורדים כל הזמן, והאיכות עולה, וסנאפ לא הגיע למקום הזה, ומשתפרת. אני חושב, אתה מסתכל על כל אחד מהוורטיקלים, אני חושב שיש פה סיכון אמיתי, צריך להסתכל על זה ברצינות, אבל וזה דיון חשוב, אבל זה יותר החשש ממה שיכול לקרות, ושצריך להיערך אליו ולהתמודד איתו, ואני פחות חושב שכרגע הצרכן, שזה הבנם החשוב ביותר בסיפור הזה, נפגע משחקנים כמו פייסבוק או גוגל. אני חושב שהחיים השתנו לטובה בצורה קיצונית, עולם הפרסום, אתה יודע, נכנס אליהם לא בגלל סתם שהן גדולות, אלא כי הם נתנו פרסום הרבה יותר טוב, ממה שאחרים נתנו לפניהם.
נסכים במידה רבה לא להסכים. אני חושב אגב שהתחרות עזרה, אם אנחנו מסתכלים לשירות לצרכן, אז הסטורי באינסטגרם הוא נקרא לזה שירות טוב, שלא היה קורה בלי סנאפ, ואם סנאפ לא תהיה חזקה, או תקום רשת חברתית אחרת וקשה.
אבל זה קורה ככה, זה כמו ניוז פיד. פייסבוק המציא את ניוז פיד. כמה מוצרים יש לך שיש להם פיד בעולם? מיליון. כל המוצרים יש פיד. לא היה קיים פיד קודם. למה זה היה בסדר? אני חושב שה המפתח בדברים האלה, במיוחד, ואנחנו רשתות חברתיות, זה משנה מי איתך, אז זה שחברות מאמצות את הדברים שאנשים רוצים, אני חושב שזה דבר חיובי, וזה קרה כל הזמן, מכל כיוון לכל כיוון, זה לא משהו חדש עם סטורי, זה לא פעם ראשונה שהדבר הזה קרה, זה
כן,
קרה.
כן, פשוט אם לא היו קונים, אתה יודע, הביקורת היא בין השאר על אישור הרכישה של אינסטגרם, ויכול להיות שאם אינסטגרם לא הייתה נרגשת, אז לפייסבוק לא הייתה את היכולת. מעניין לדעת, אגב, אין תשובה לדבר הזה, מה קורה עם אינסטגרם, זאת אומרת, מה קורה עם אינסטגרם, היא הייתה עצמאית, היא הייתה מצחה להתחרות בפייסבוק, היא לא הייתה מצחה להתחרות בפייסבוק, זאת שאלה.
זו שאלה, נכון?
ודרך נוספת, ועכשיו נגיע לפייסבוק, דרך נוספת של הענקיות להתחזק, אני חושב שפעם זה פחות היה קורה, הן פחות, זאת אומרת, הן השכילו להבין שהן צריכות ליצור איזה חפיר סביבן, והן עושות הרבה, גם רכישות וגם פייסבוק עולה טיפה פחות ברכישות, וגם לעשות פיתוחים פנימיים, הן הרבה יותר מחוברות לשטח, יש להן הרבה יותר סטארט-אפים בתוכן, מאשר איזה חברות המיושנות של IBM של פעם, ופה נכנס פייסבוק לייט. עכשיו אני אשאל שאלה קצת הפוכה, יש נתונים שמראים נגיד על ירידה במספר הסטארט-אפים שקמים בעולם ובישראל. חלק מזה זה סיבות טובות שנובעות מזה שהיה איזה גאות ב-2014 וכל אחד חשב שהוא יכול להקים סטארט-אפ, ובסוף אנחנו לא רוצים שכל אחד ילך, יקים סטארט-אפ, יבזבז לעצמו את הזמן ולאחרים וכו'. אבל חלק מהירידה הזאת מיוחסת גם לכל מיני, סתם משיחות שאני עושה, מכל מיני מהפכות טכנולוגיות שלא יודע, נגמרה מהפכת הסמארטפון, עידן המכונות עוד לא כאילו כאן, וחלק נובע מזה שאחד הסברים הוא שבחברות הגדולות פשוט יותר אטרקטיבי להיות בחברות הגדולות, זאת אומרת החברות הגדולות פתחו במרכזי פיתוח, יותר אטרקטיבי לבוא אליהם, וגם ממה שאתה אומר, לא חשבת שמעניין לבוא לפייסבוק, ופתאום באת ועברת מצוות של 4 אנשים לצוות של 100 היום. זאת אומרת, יש משהו בנימוק הזה שאומר שהיום כבר בענקיות, יש כבר סטארט-אפ בתוך הענקיות וזה מספיק אטרקטיבי?
אני לא יודע, תראה, קודם כל, בתור מישהו שהיה לו סטארט-אפ זה עדיין שונה, אני חושב שיש חוויה שהיא אחרת, ואני לא חושב שיזם יקום בבוקר, חלק מהקטע שזה תעוזה ואיזו חוצפה מסוימת, שאתה אומר, יש את החברות הענקיות, גם תמיד הוא חברות ענקיות, אתה אומר, הנה חברה ענקית, מה הם יודעים, אני יודע יותר טוב, ואני אוכל עם צוות של 10 אנשים להמציא משהו שישנה את העולם. זה תמיד בא משם.
כן, קיבלת פה חוויה שהיא לא כזאת, אבל כן חוויה של להקים משהו מאפס, שמשפיע על...
לא, לא, אל תבין אותי לא נכון, אני לא מקטין, אני אומר
זה חוויה אחרת. לא, אני אומר את זה לחיוב דווקא.
כן, אני לא מקטין את זה, אני אומר זה חוויה שונה, ואני לא חושב שזה מצמצם את כמות הסטארט-אפים. אני חושב שחלק מה... דווקא הרבה מהסטארט-אפים, הרבה פעמים ניזונות מהמהפכות או מהתעשיות שהחברות הענקיות מייצרות פתאום, ומייצרות מלא אינוביישן בתוך זה. אז אני באופן חושב שזה יותר עניין של גלים, כמו שאתה אמרת, שיש איזה מין תקופה, שיש איזה משהו יותר חדש, ואז יש מלא סטארט-אפים שנכנסים לתחום, ופחות עניין שעכשיו יש חברות גדולות, ואי אפשר להקים סטארט-אפים, או אנשים לא הולכים לסטארט-אפים.
לא, אני לא אמרתי, דווקא...
זה פשוט, האמת... לא, זה פשוט לא משתקף, בעיניי.
במקרה הזה לא אמרתי את זה בביקורת, אלא להפך, בקטע של, גם אמרת את זה בהתחלה, שיש כל מיני יוזמות בפייסבוק, זאת אומרת, זה ארגון יותר שטוח, יש שם כל מיני... סטארט-אפים שקמים, אתה מרגיש שאתה יכול, זה מצד שני, אתה גם יכול להשפיע על יותר אנשים מאשר סטארט-אפ שעכשיו מפלס את דרכו.
זה בשבילי היה הכיף הגדול, כי עוד פעם, בסטארט-אפ אתה חצוף, ואתה אומר, הנה, עם 10 אנשים נצליח עכשיו להראות על מיליון איש, ויום אחד זה יהיה מיליארדים, ובפייסבוק זה הסקייל שאתה עובד עליו מהיום הראשון, וזה משהו די מטורף, כי אתה לא בעצם מוכיח שאתה יכול לעשות משהו טוב, אלא אתה עושה אותו. וזה בשבילי היה הסוויץ' הכי גדול.
היה ברור, היית צריך להוכיח את זה, זאת אומרת, היית...
ברור, 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 לא, זה חוויה כזאת שאתה יודע, אתה מתחיל, ואז המוצר הוא כמה עשרות מיליונים. עשרות מיליונים זה מוצר משמעותי, והכל שלך ושל הצוות שאיתך, והכל עובדים פה ומחליטים ורצים די עצמאית על רוב הדברים, ואת אומר, אוקיי, מעניין, זה קטן בסקייל של פייסבוק, אבל זה ענק בכל סקייל אחר, ותוך 9 חודשים, פחות, זה מגיע ל-100 מיליון. מיליון, מה זה המספר הזה? ואז עוד פחות משנה זה מגיע ל-200 מיליון.
כמה אתה חושב שהצמיחה היא תוצאה של האפליקציה? וכמה היא תוצאה של פשוט שינויים שהיו שם? פתאום הגיע אינטרנט לעוד מקומות, פתאום הדאטה נהיה יותר זול?
לא, זה אפליקציה. זאת אומרת, רואים, סליחה, חלק מהגדילה שלה, זה לא רק גדילה של אנשים שלא היו באינטרנט, זה אנשים שנגיד השתמשו בדפדפן, והיה להם גישה די מוגבלת, שלא כל כך עבדה עליהם לפייסבוק, והם עשו בהתחלה מעבר חד, מאוד דרמטי. אני חושב שכשרק השיקו בהתחלה, הייתה תופעה, ניסו את זה בכמה מדינות, והגדילה הגדולה, כמות העבודות הגדולה ביותר, הייתה במדינות אחרות, שבכלל זה לא היה זמין בה. זאת אומרת, אנשים העתיקו, היו מיליוני העתקות, מטלפון לטלפון של פייסבוק לייט, במדינות אחרות. וזה סימן...
הם לא יכלו להוריד מחלות אפליקציות, הם פשוט
מישהו אחד השיג את זה, ואז הייתה להם אפליקציה שאפשר להעתיק בבלוטוס או בכל דרך אפשרית. עכשיו, זה סיגנל די טוב שיש צורך. איך אתה יודע שיש צורך? כשאנשים עושים הכל כדי להשיג את הדבר הזה.
פייסבוק לייט זה אפליקציה, זאת אומרת, אין גם לייט באתר, בדפדפן.
לא, זה אפליקציה, זה אפליקציה סטנדלון, שמורידים אותה, כמו שאמרת, בארכיטקטורה אחרת, שמנסה להשיג דבר מאוד דומה לאפליקציה הרגילה, אבל היררכיית הצרכים היא שונה.
מה למשל?
זאת אומרת, זה אומר ש... זה שינוי שלקח לנו קצת זמן לעשות. אם ניקח קצת את האבולוציה, אז בהתחלה היינו בגישה שבדרך כלל עושים כשמפתחים למדינות מתפתחות. עושים מה שנקרא lowest common denominator. אומרים, אני לא יודע, אני צריך לעבוד עם הדבר הכי גרוע שיש, ולהגביל את עצמי לתוך התבנית הזאת. וככה רצנו איזה שנתיים, וזה כבר היה מאוד valuable. אבל מה שאתה לומד, כשאתה הולך לשוק ואתה פוגש אנשים, זה שאין איש אחד. אין, לא כולם עם טלפון גרוע, בלי אינטרנט, בלי כסף, זה לא אותו דבר, זה אנשים...
לא, רציתי לשאול כמה, אתה יודע, בדיגיטל ובטח באפליקציה ובטח פייסבוק, אתה אומר, אני יכול לנתח את השימושים גם רק על ידי פשוט להסתכל זה כמה הולכים לדבר עם האנשים
המון,
בשטח ושומעים...
המון. הם... זה היה המפח הכי גדול בשבילי בחברה כמו פייסבוק, שבאמת, בתור יזם, היכולת שלך, כמות היכולת שלך ללכת לא יודע, לפגוש צרכנים, אם אתה עושה...
איפה? איפה פוגשים צרכנים של פייסבוק? כאילו, כולם צרכנים, מה, הלכת לאן?
עושים ריסרצ', הולכים לגמרי, הולכים ופוגשים אנשים, ותשים לטסטי קמפים להודו ולדרום אפריקה.
ומה, עשו קבוצות מיקוד או שממש...
גם וגם וגם, אתה עושה קבוצות מיקוד, ואתה עושה אחד על אחדים של כל מיני קהלים, קהלים שמשתמשים, ולהבין למה הם משתמשים, קהלים שהשתמשו והפסיקו, למה הם הפסיקו, קהלים שאתה חושב צריכים להשתמש, למה לא שוקלים, או אם שוקלים, למה הם החליטו לא.
חלק מזה במקומות נידחים, אני מניח.
כן, כן, אתה הולך, היינו ממש בהודו, היינו באיזה, שם ממש מגייסים לדברים האלה, זה לא, מגייסים door to door, דופקים על דלת, היי, תגיד מה זה, אתה רוצה זה, וסוגלנו קבוצה כזאת, ופעם הלכתי לבית, זה היה שכונה שאין שם, אין שם מים זורמים, אין שם חשמל, בדיוק הגיע המסעית עם הבקבוקי מים, אתה נכנס לדירה, שהדירה היא יותר קטנה מהחדר שאנחנו יושבים פה עכשיו, ויש שם משפחה עם שלושה ילדים. ומאוד הגיעו גאים שהילד הנער, הוא היה נראה בן 18, התראיין, וקנו לו סמארטפון. וכל המשפחה אין לה משכלה, אבל הוא הולך לאוניברסיטה ויש לו סמארטפון, והוא העתיד של המשפחה. אתה מדבר איתו, מה אתה עושה עם פייסבוק? אז הוא אומר, נחסה, לומד מלא דברים, יש לי חבר בנפאל. אני מלא אותו בזה, אני בקבוצה שאני לומד על זה, אני, אתה יודע, אתה רואה איך זה משפיע על אנשים בצורה שהיא, זה משהו שבתור יזם, אתה חולם עליו, אתה יודע, זה כמו מקרה אחר, אתה הולך לשוק, עושים כזה מה שנקרא market intercept, אתה רוצה לעצור מישהו בשוק ולדבר איתו, לראות, אתה רואה מישהו, אתה עוצר אותו, תגיד, יש לך טלפון? כן, יש לך אינטרנט? כן, מכיר פייסבוק? כן, אפשר לדבר, אתה יכול להראות לי, ואז הוא מראה לך פייסבוק לייט. זאת אומרת, זה לא רע, זה חוויה לא רע, ואז אתה אומר, מה זה? זאת אומרת, זה הפייסבוק הלבן, כי האיקון שלנו הפוך, למה אתה משתמש בזה? אוי, זה הרבה יותר טוב, זה משנה, פעם הייתי משתמש, היה נגמר לי הדאטה אחרי יום. ואז לא היה לי אינטרנט, ולא הייתי יכול לעשות כלום, עכשיו אני משתמש בזה, וזה גם יותר פשוט, ואני גם יכול... אתה פוגש משהו, אתה נתקל במשהו כזה, וזה משנה לך את כל הפרספקטיבה על העבודה, זה משהו אחר.
יש משהו קצת... כמובן שאנחנו רוצים שיהיה את העד בן 18 שנכנס וקורא והולך לאוניברסיטה, וזה יש משהו כאילו אולי מנותק בזה שאתה נכנס לחדר שיש גר בו משפחה, ואתה אומר להם, אתה מכירים פייסבוק? זה כאילו, אתה מרגיש שאתה קודם, יש כמה צרכים שאולי צריך לעזור למשפחה, לא יודע.
אני חייב להגיד לך שאני לא לגמרי מסכים. אני חושב שפייסבוק משחק תפקיד
שלהם. לא פייסבוק.
לא, אבל אני אומר לך באמת, די, אני אקח דוגמה אחרת. דרום אפריקה. בדרום אפריקה פגשנו מישהו ש... אז קודם כל גם כן, זה מקום שאין להם, אין שם חשמל, יש גנרטור למישהו אחד, יש איזה שכן, שכן זה כאילו 3/4 שעה הליכה, יש גנרטור עם צדלק, והוא יכול, מתאינים אצלו את הטלפון. והבן אדם אומר, כן, כאילו פעם בשבוע הוא קונה חבילה, הוא מוותר על ארוחת צהריים, קונה חבילת אינטרנט, זה מחזיק לו 3-4 ימים, ו... מה אתה עושה? כאילו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אומר לך, תראה, אחד, זה העסק שלי. יש לי עסק. ושם זה הזהות, זה אותו אחד. במיוחד באפריקה, בחלק מהמדינות, הישות האישית שלך בפייסבוק היא הישות העסקית. עכשיו, מה זה עסק? זה עסק של איש אחד שמכין כמה דברים. כך הוא יוצר קשר, זה אחד. שתיים, הקהילה שם פרוסה, אמרתי לך, השכן שלו זה 3/7 הליכה. אז כל הקהילה, אין שם עיתון. אין שיחות, אין תקשורת אחרת. לדעת מה קורה בקהילה. לדעת מה קורה, הוא זה התחתן. אז זה הכל שם, אין משהו אחר. אז בשביל אותו בן אדם, לא להיות שם, זה גם להתנתק כלכלית, זה גם להתנתק חברתית. זה לא, אתה יודע, לפעמים אני אומר, אני לא מזלזל בפאני קאט וידאוס. זה נחמד, זה כיף, זה חלק ממה שיש, זה בסדר, אבל... אנשים שחווים את פייסבוק מהצד הזה קצת שוכחים שיש הרבה אנשים בפלטפורמה שלא אכפת להם איזה בכלל, הם לא רואים את זה בכלל, והשימוש שלהם הוא משהו מאוד מאוד מהותי. אז עוד פעם, אתה פוגש בן אדם כזה, ואז אתה חוזר הביתה, ואתה אומר, חבר'ה, אוטופליי לוידאו?
לא רלוונטי.
זה לא רלוונטי, זה לא מוסרי אם אתה עושה את זה בטעות, כי אם בטעות אני מפעיל לו את זה לא בכוונה, והדאטה שלו נגמר ביום, במקום בשלושה, זה לא נתפס, זה, הוא לא, אין לו את הדאטה בשביל לראות סרטונים מצחיקים. זה העבודה שלו, זה החברה, אין משהו אחר.
אל תגזול את הדאטה שיש לו.
כן, זה כבר לא טכני. אתה מבין? זה יוצא מהממד הטכני. של בוא נהיה יותר יעילים ב-20%. זה לא להיות יעילים ב-20%. זה משנה חיים. אז עוד פעם, כשאתה רואה דבר, כשאתה עובד על מוצר כזה, והוא בסקייל, שבאמת, כאילו יש מדינות שבהן פייסבוק זה פייסבוק לייט.
אתה עדיין נוסע לשם? זאת אומרת, יש לך עדיין דברים שאתה צריך להבין מהם או שכבר?
חד משמעית. זה לא נגמר. אתה כל מה יש מה ללמוד. קודם כל אנשים, עוד פעם, אנשים משתנים. צריך מאוד להיזהר, אתה יודע, אוהבים להגיד, המדינות המפותחות, המתפתחות, מילניאלס, אין דבר כזה. יש אנשים, ואנשים הם שונים ומשתנים ובין מקומות, וכל הזמן יש מה ללמוד. אז אנחנו משתדלים כמה שיותר להיות בקשר, ללמוד, להסתכל. נכון, יש לנו דאטה שאנחנו יכולים לראות מה ההתנהגות, אבל לדעת למה, אתה אף פעם לא יודע.
תגיד, אבל אם אתה כבר, אתה יודע, מגיעים לחדר הזה שם עם המשפחה, ואתה אומר, כאילו, לא בא לי שהוא ידע רק מה זה פייסבוק, בא לי גם שהוא ידע מה זה ויקיפדיה.
ברור.
סתם, כאילו, מדברים על זה, זאת אומרת, אני כאילו מרגיש אפילו שאתה אומר, לפייסבוק יש את היתרונות שלו, אמרת קהילה ועסקים וכו' וכו', ולויקיפדיה יש יתרונות אדירים.
נכון.
ואתה אומר, אולי אני גם צריך לקדם את ויקיפדיה אם אני כבר הגעתי לחדר שם.
אז דווקא זו דוגמה מעניינת. אני חושב שיש פרויקט שקוראים לו Free Basics. יש אחד הפרויקטים שעובדים פה, שבאמת מה ש... בלי כנס הרבה לפרטים, אבל מה שהם רצו לעשות זה לעזור להנגיש אינטרנט לאנשים. עכשיו, אינטרנט להנגיש...
עובדים על זה בישראל?
כן, אז יש שתי דרכים להנגיש, שתי בעיות שונות. כולם חושבים על אנטנות או על דרונס שעפים בשמיים ועם אינטרנט, שזה קטגוריה אחת, וגם על זה עובדים, ויש לנו פה צוות מאוד מעניין וקונקטיביטי שעובד על זה, להנגיש אינטרנט איפה שממש אין אינטרנט. אבל יש צד אחר, יש, לא יודע, אחוז מטורף מהאנשים בעולם, יש להם גישה, יש אינטרנט באוויר לידם, אבל הם לא מתחברים, כי הם לא יודעים למה זה טוב, או מה לעשות, או זה יקר, או כל מיני דברים כאלה. אחד הפרויקטים האזורים שעבדנו עליהם פה, זה על לייצר מודלים בשיתוף עם אופרטורים של זירו רייטינג, בעצם לתת דאטה בחינם, לשירותים מסוימים, שאולי בהמשך האנשים יתחברו. והשירותים שהיו שם זה דברים כמו ויקיפדיה, זה הארגון הבריאות למשל, כל מיני שירותים שהם שירותים קריטיים לקהילה. זה חד משמעית חלק, כן? זה כל הדברים האלה הם חלק, ואני חושב שעוד פעם, כשאתה אומר פייסבוק, אז יש את פייסבוק החברה, יש את פייסבוק המוצר, וגם בתוך המוצר יש את התתי מוצרים, כן? אז כמו המוצר דונאשנס. זה מוצר חדש, יש כל הזמן מחפשים את הדברים
האלה. מה לדונאשן?
אז יש פלטפורמה לדונאשנס, שארגונים לא למטרות רווח, יכולים לגייס כספים על גבי הפלטפורמה, וגייסו ככה כמה מיליארדים כבר של דולרים לכל מיני מטרות דרך פייסבוק.
תגיד, אני חוזר שנייה לאפריקה או מדינות מתפתחות וכו וכו. יש גם איזושהי מחשבה, ואיך מי מוביל אותה, של איך מכניסים את זה, ראינו את ההשפעות, דיברנו על ההשפעות השליליות של פייסבוק, יכול להיות שההשפעות השליליות או הלא שליליות, יכול להיות שאתה משנה את הסוסייטי במדינות האלה בצורה אחרת לגמרי, לא בכלל קשור לפייק ניוז, אלא כמו שאתה אומר, לא יודע מה, אני גומר להם את הדעת. השאלה היא מי שזה מחשבה שאומרת, איך אנחנו נטמיע את זה, אנחנו רואים שזה מתחיל לתפוס את הוצאה, איך אנחנו עושים את זה נכון. כן, אתה יודע, אפשר להבין הרבה יותר טוב את איך פייסבוק יכולה התפוצה של פייסבוק והיתרונות של פייסבוק, ואיך אנחנו, אתה יודע, עוזרים להם שזה ילך באמת, לא יודע, לקהילות או לעסקים וכו' וכו' וכו', ולא נגיד ילך לסרטונים, לא יודע. זאת אומרת, זו מחשבה יותר...
תראה, עושים את זה כל הזמן. אני חושב שזו עבודה.
לא בטוח שזה ברמת המוצר, זאת אומרת.
אבל זה גם... פייסבוק זה פלטפורמה שיכולה לעשות הרבה דברים ולהנגיש הרבה דברים, גם שירותים אחרים בצורה מאוד 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 חזקה, אז אני חושב שדווקא המוצר הוא כלי מאוד מאוד חזק להשיג בדיוק את המטרות האלה. אתה יודע, כשמסתכלים, עוד פעם, הרבה פעמים מסתכלים בחוץ, אומרים, טוב, חברה עסקית למטרות רווח, אז היא רוצה לעשות כסף, רוצה להעלות את הזמן. מסתכלים מבפנים, אתה אומר, רגע, מה המטרות של צוותים? אז צוותים לא נמדדים על... רוב הצוותים לא נמדדים על דולרים, ולא נמדדים על זמן שאנשים משקיעים, אלא צוות גרופס, צוות של קבוצות, נמדדים על כמה הם מצליחים לחבר האנשים לקבוצות משמעותיות מבחינתם. אוקיי? זה נגיד משהו שהוא מאוד משמעותי לחברה, זה לא מתורגם אחר כך לזמן. אני חושב שכמות הצוותים שעובדים כרגע בתוך החברה, גם במדינות מתפתחות, אבל גם מפותחות, לשפר את השיח, לשפר את ה, לשפר את ה, את הסביבה של הדיון, מבלי לצנזר, כי זה, זה,
אני לא אומר רק ברמת הדיון, אני אומר באופן כללי, אנחנו הולכים לשנות, עכשיו, זה הולך להשפיע, בוא נגיד, על מדינות, כל האינטרנט, אבל זה הולך להשפיע על מדינות, המדינות שאין בהם האינטרנט. ובגלל שאנחנו קצת יותר מכירים ויותר מבינים את ה, איך הדברים עובדים, אז היה אפשר ליצור, זה כמו שהכניסו עכשיו, לא יודע מה. סתם אני אומר, את אמזון ישראל, אז אתה אומר, אוקיי, אנחנו יודעים מה אמזון עשתה לעסקים בחול, בוא ננסה למנוע את זה. אותו דבר, השאלה אם יש איזה דרך להטמיע את האינטרנט ואת פייסבוק בפרט במדינות המתפתחות, אם מישהו חושב בכלל איך בונים עכשיו, מנצלים את היתרונות ומקטינים את החסרונות.
כן. אני חושב שהתשובה, כמו שאמרתי, אני חושב שהתשובה היא, התשובה הקצרה היא כן, חושבים כל הזמן על איך לעשות את זה ספציפי ואיך לא ליפול למלכודות שהיו במקומות אחרים. אני כן חושב שזה הרבה פעמים מאוד שונה. זאת אומרת, לא יעזור. כאילו, אין שבלונה של ככה חברה נראית וככה היא מתפתחת, ויש הרבה מאוד עבודה שהיא ספציפית להבין לאן דברים הולכים במקום מסוים. וחלק מזה זה נובע פשוט מ, אתה יודע, סתם, אני נגיד privacy, אז אתה כן נגיד על, אחד האתגרים המעניינים שיש נגיד בחלק מהמדינות המתפתחות, יש טלפון אחד למשפחה. אז כולם משתמשים באותו טלפון. אלה אנשים שלא היה להם אף פעם לפטופ קודם, או מחשב, הם לא יודעים מה זה כתובת, והם לא יודעים מה זה סיסמה. ואין להם אימייל, כי לא היה להם אף פעם אימייל. אז עכשיו אתה רוצה לייצר סביבה בטוחה, לכמה משתמשים על מכשיר אחד להתחבר, בלי שהם יודעים מה זה סיסמה, בלי אימייל. אוקיי, מה אתה עושה עכשיו? אז זה אתגר מאוד מאוד גדול, אז זה שלב שלב, אז חלק מזה זה עזרה וחינוך להסביר להם מה קורה שם, וחלק זה מנגנונים אלטרנטיביים, סביב הטלפון, סביב אימות שהוא יותר פשוט, אם אתה לא רגיל לקונספט של סיסמה, דרכים יותר קלות לשחזר כשאתה הולך ליבוד, זאת אומרת כמות האנשים שמשתמשים, ואז כאילו כשמישהו עושה לוג אאוט ולוגין לזה, הם לא יודעים מה לעשות. הוא עצום, כי פתאום נפחת לבעיה ענקית, אבל תחשוב, זה בעיה שאין לך.
זה חינוך שוק לא, זה גם חינוך שוק שאף חברה לא מכירה אותו.
בדיוק, מתי אתה עושה לוג-אוט? אתה אף פעם לא עושה לוג-אוט. כשהולך ליבוד הטלפון, כשיש לך טלפון חדש, אתה צריך לוג-אין, ואז אתה, אוי, אימייל, אתה עושה פאסוורד ריקאברי פעם אחת, נגמר. אלה אנשים שעושים את זה ברמה יומית. יומית נכנסים ויוצאים כל הזמן, זה, אתה יודע, אז פתאום זה נהפך להיות מרכז הבעיה. כאילו, מה זה החוויה? החוויה היא איך להיכנס ולצאת. זה, אתה יודע, אז אני אומר, אז רק הנואנסים האלה, משנים את כל החשיבה המוצרית. ואמרנו קודם, בלי ללכת, אם אתה מסתכל על דאטה, ויש לך את הניסיון של, לא יודע, של ישראל, ואתה רואה את הפאטרנים של השימוש, אתה בחיים לא תבין שזה מה שקורה. שאנשים נכנסים, יוצאים, מחליפים, מי הם? למה הם עושים? כאילו, מה קורה פה? אתה צריך להיות לדבר איתם. ואתה מבין גם חברתית מה זה אומר. כי יש אנשים שאתה רואה ואתה אומר, אוקיי, הוא נכנס ויצא איזה 6,000 פעמים עכשיו, אתה מדבר איתו, הוא אומר שהוא לא עשה את זה. מבחינתו זה בכלל לא קרה. מבחינתו זה לא קרה, כאילו, זה לא נחשב, כי זה במשפחה, זה לא, כן. אני לא משתף מכשיר. המשפחה זה לא, זה לא שתף. זה משהו אחר.
כן. יש מכשיר אחד, זה לא לשתף. זה לא שאני אגיד, אני משתף את ה,
לא יודע לחבר, זה לא חבר, זה לשתף, אבל אמא שלי ואח שלי, זה לא לשתף בכלל. אז אפילו קונספטואלית, מבחינת, כשאתה רוצה לעזור, לשמור פרטיות, השפה בכלל, כאילו, אוקיי, איך אתה, מה אתה עושה? אז אני חושב שכל האזור הזה, הוא מאוד חשוב, והוא מאוד קשה.
הוא גם מאוד מעניין.
נכון.
ואיך אתה מחובר באמת ליחידה העסקית? אתה בוא נגיד בראש, בתור זה שעומד בראש של הדבר הזה, בטוח מדברים איתך גם מהיחידה העסקית, מנסים להבין. בסוף, 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 זאת חברה עסקית עם רצון לעשות מוניטיזציה.
כן, אז קודם כל יש לנו את השכנים, החברים הטובים ברוטשילד בארץ, שזה כאילו, שהקשר, אנחנו עובדים על דברים שונים, והקשר שלנו זה החיבור לתעשייה, וכמה שאכפת לנו ממה שקורה פה, ו
שהשכנים זה מחירות נקרא לזה?
מה?
השכנים זה המחירות נקרא לזה? איך זה, מה זה נקרא? מחירות, שיתוף פעולה עם סטארט-אפים, מה הגדול?
הם עושים הרבה דברים, כן, הם עושים הרבה שיתופי פעולה עם סטארט-אפים, כן, הם עושים דברים מאוד יפים לתעשייה, לתעשייה פה וגם קצת למדינות באזור. ההתנהלות שלנו היא עולמית. זאת אומרת, אין איזה משהו ברמת המוצרים ורמת העבודה אין פוקוס על השוק המקומי.
אבל המטרה בסוף של, בסוף כשאתה מסתכל על מנוע צמיחה של פייסבוק ושנייה של כל מיני, אז יש לך, לא תצמח במספר המשתמשים כמעט בארצות הברית ואירופה וכו, אז או שאתה משיג יותר הכנסות ללקוח, או שאתה צומח במדינות מתפתחות, שזה במידה רבה התפקיד שלכם. ואז בסוף המטרה היא גם להשיג מהם הכנסות, היום הכנסות מאוד נמוכות, אנחנו מדברים על קהילה, אנחנו מדברים על פחות וידאו, אני מניח שאנחנו גם מדברים על פחות פרסום, כי אתה לא קונה אונליין וכו וכו וכו. מישהו בכל זאת בפייסבוק יושב וחושב איך עושים לזה מוניטיזציה, איך הוא בקשר איתך?
כן, אז קודם כל תתפלא לגלות שבחלק מהמקומות דווקא יש הרבה יותר קניות אונליין, כי זה יותר נגיש, כי דווקא יותר, כי אין לך חנויות נגישות ודווקא אונליין הוא יותר קל בחלק מהמקומות. יש שיתופי פעולה, יש שיתופי פעולה עם הצוותים האלה, בעיקר בללמוד את השוק ולהכיר את הקהל ולהכיר את המגבלות ולהבין מה יש ברמה הטכנית, כמו שאמר, נגיד אוטופלי, דברים שיכולים לפגוע ממש בבן אדם. ומצד שני יש לדעת מה אנחנו עובדים שעובד ועוזר, כאילו, כי שנינו חוקרים את זה כל הזמן ואנחנו יכולים לעזור. אבל ביום יום אני חייב להגיד שזה די נפרד. זאת אומרת, רוב החברה, כאילו, חלק גדול מהצד של הפיתוח, לא מסתכל, נמדד, חושב בכלל על מוניטיזציה, וזה לא ברמת ה... רק ברמת הצוותים, זה ממש עד רמת VP, זה לא מעסיק בכלל.
מה היעד שלך? להגביר שימוש?
אז המטרה של... אז Light Interfaces כקבוצה, ופייסבוק לא התאמנו, זה המוצר הגדול, ויש עוד כמה, זה אנחנו בעצם מנסים, בעצם בעקבות פייסבוק לייט, שזהינו שיש לו צורך, אנחנו מנסים לתת פתרון שיגרום לאנשים עם המגבלות שדיברנו עליהם קודם, לחוויה יותר טובה, לתת להם מה שהם צריכים, מה שזה לא אומר. מה נגזר מזה? נגזר מזה כל מיני דברים. אז יש פרמטים של אינגייג'מנט, יש פידבקים שהם יותר סופט, ברמת סרווייז, איך אנשים אומרים שזה, כמה זה טוב להם או לא טוב להם. יש את הגדילה של המוצר, שזה יותר גם סיגנל שאנחנו יודעים שזה בעל ערך מהבחינה הזאת, זה פחות בא מהצד של המוניטיזציה, כי, ושוב, זה אחד היתרונות של חברה גדולה, שחברה כמו פייסבוק יכולה לחשוב טווח ארוך, היא לא צריכה להיות מוטרדת בכל רגע נתון, איך כל דבר שהיא עושה מתחבר לבטום ליין. אז יש לך קבוצות מאוד גדולות, שמנסות לפתור בעיות עקרוניות, כן, שיש באיזה שוק או בתעשייה, ובסדר, ונעשה מזה מתישהו כסף, וזה בסדר, חברה למטרת רווח, כן, זה לא בושה, אבל זה לא היום-יום, זה לא המדד, זה לא השורה התחתונה, זה לא הסיכום בסוף השנה, זה פשוט ממש לא המדד.
למי אתה מדווח? כאילו, איך עובד שרשרת הניהול?
כן, אז הארגון הוא עקרוני די פלט, אז אני מדווח ל-VP, בנם שם אנדרו ברקינג, שהוא מנהל את כל ארגון הגרוס' של פייסבוק, יש לו כזה עולם בעיה מורכב וגדול, ויש שם כל מנועי הצמיחה האחרים בעצם של פייסבוק אצלו.
כמה יש בלבל שלו? או למי הוא מדווח? זה?
כן, אז זה ממש, יש את, כן, יש את, ההובלה של הקבוצה הזאת, זה עומד בראשה חוויאר אוליבן, שחוויאר אוליבן הוא אחד מהריפורטס של מרק, והוא אחראי על growth, integrity, ads, כאילו על עולם בעיה עצום, כזה רוחבי בכל הדברים. והסיבה שאני אומר שזה פלט, נגיד, הוא ביקר פה לפני כמה חודשים, ו... זה עוד פעם, זה משהו מיוחד, זה מאוד approachable, כן, הוא בא, הוא, היי, מה קורה צח, מה נשמע, מכיר פה את האנשים, מסתובב, אכפת לו מהמשרד, זה משהו שהוא, הוא מאוד ב-DNA של ה-leaders, שהם מנסים להיות, שהם כאילו,
חלק אחד מהחברה.
כן, לא אחד מהחברה בקטע של הצחוקים, דווקא בקטע של, כן, כאילו, מי שחכם בחדר, שיהיה חכם בחדר, זה לא בגלל שאני, בכיר וזה, אז אחד הדברים שהוא חייב נגיד לעשות, זה יש איזה סשן כזה של, הוא מבקש של אינג'ינירס, כאילו אינג'ינירס בצוותים, שמספרים לו כזה על דברים מגניבים שהם עשו, כי הוא כל הזמן שומע את הביג ביג אצ'יבמנט, כאילו את ההישגים הענקיים של מוצר, בוא פתרון משהו מגניב שהם שוב עשו, עושים לו איזה מין כזה סשן של כזה 5 דקות כל אחד, והוא שואל שאלות, וכולם נהנים. אני חושב שזה חלק גדול מהעניין, מהחיבור הזה, בין כל הרמות, שזה לא כזה, שאין אף אחד שהוא רחוק שם.
אתה חושב שזה... שזה מביא עובדים, שזה משאיר עובדים, שזה יוצר איזה סטיקינס כזאת, כזה לחברה?
בטח, כי זה משנה את כל החוויה. כשאתה מרגיש שמה שאתה בונה הוא שלך, ושאתה משפיע, ואתה מוביל, ושאתה מתאר ומקשיבים לך, אז זה, מה עוד אפשר לרצות? כאילו, אם אתה מאמין במה שאתה עושה, זה מה שדיברנו קודם, אתה מאמין שמה שאתה עושה זה לטובה, אתה עובד עם אנשים טובים, יש לך גיבוי מסביב וחופש לעשות. זה די לא רע.
נכון, אני חושב שהרבה חברות, גם על גוגל קצת מתואר, שבשלם מסוים הפכו להיות קורפורייט, כזה במובן הקורפורייט, ומה שאתה מתאר הוא פחות קורפורייט. זאת אומרת, אם יש לך שיחה עם צוקרברג פעם בשבוע, ועם כולם כזה הכי נגישים וכו' וכו' וכו', זה לא הרגשה של קורפורייט. השאלה, אני לא יודע אם יש לך את התשובה לזה, השאלה אם יום אחד, כאילו, מה גורם לזה בסוף, אתה יודע, או מה יכול לקלקל את זה?
הרבה דברים. אני חושב ש... מה שנקרא, culture, התרבות הארגונית, זה הדבר שמדברים עליו הרבה, ואני חושב שה... אחד הדברים שאנחנו רואים זה ש... כאילו, culture is a battle. זאת אומרת, זה כל יום. וזה לא משהו שנכון רק לחברה גדולה, גם סטארט-אפ, אני זוכר, סטארט-אפ שהיה לי, כשעברנו מ-10 אנשים ל-20 אנשים, ומ-20 ל-40, הכל משתנה. ואתה יכול לטעות בכל כך הרבה שלבים. ומאוד קל גם לחברה של 30 אנשים פתאום להיות פוליטית ובירוקרטית, אם אתה לא מסדר את זה נכון. אז אני חושב שגם במקרה של פייסבוק, מה שבאמת מרשים זה שזה שרד כל כך הרבה זמן. והרבה פעמים אני אוהב לקרוא לזה top-down enforced bottom-up culture, מין כזה תרבות שהיא מלמעלה למטה, שנכפת מלמעלה למטה. כאילו, תרבות שהיא מלמטה למעלה, שהיא נכפת מלמעלה למטה. זאת אומרת, המחויבות של הלידרס בחברה, להקשיב ולדאוג, ואפילו, זה לא רק להקשיב, זה לצפות, לדרוש ולהכריח אנשים מלמטה להוביל ולדחוף דברים, עם מין איזון כזה שבלעדיו זה לא עובד. כן? כי אם רק אני רוצה להזמין, להמציא כל הזמן דברים, ולא דורשים את זה ולא מכריחים את זה ממני, אז לאורך זמן אתה כזה, אתה מתחיל כזה, אתה יודע, להוריד הילוך, לעשות כזה, לעבוד כזה בקצב אחר. אני חושב שזה האיזון החזק שבעצם משאיר את פייסבוק, כמו שהיא בינתיים.
הדבר הזה לא קצת השתנה בשנים האחרונות, בגלל כל הביקורת, זאת אומרת, אתה יודע, פתאום, סתם, אני יכול להניח שצוקרברג צריך יותר מחושב בדברים שהוא אומר, או שסנדברג או כל אחד מאחר מהבחירים, פתאום הם יותר משמעותיים, פתאום יותר מחפשים אותם, פתאום מדליפים, פתאום כל מילה היא מילה חשובה, ואתה אומר, יש לזה פוטנציאל מאוד גדול בלגרום דווקא לאיזו סגירות, או להיות יותר פוליטיקאי, בוא נקרא לזה.
כן, יש סיכון כזה, אבל בינתיים זה לא קרה, ואני מאוד מאוד שמח. כאילו, אני חושב שזה אחד הדברים שאני חושב שמרשימים, נגיד, אתה יודע, יש את ה-Q&A שדלף, ואז את ה-Q&A אחרי זה, היה ה-Q&A של מרק, שמישהו הקליט או הוציא את הציטוטים,
זה היו לי לדעתי.
כן, כן, ואז שבוע, ואז התגובה הייתה דווקא ששבוע אחרי זה עשו Q&A פתוח. עכשיו...
הרגשת שה-Q&A הפתוח היה באותה רמת פתיחות?
הוא היה אותו דבר. לא היה שום... אני אגיד ככה, ההבדל היחיד בין ה-Q&A הפתוח ל-Q&A סגור, זה שמספרים שאתה לא... משפטית, אתה לא יכול לחשוף באמצע הרבעון, מה המצב וכל... לא אמרו מספרים. זהו. חוץ מזה לא ההבדל. ואני חושב שאתה יודע, כשאתה מסתכל, אתה אומר, מה, ככה זה באמת? באמת כל שבוע עומדים ככה, ומדברים, ו... כן, זה בדיוק, אין הבדל. זה כל שבוע אותו דבר, מדברים, עונים על הכל, עושים את זה.
כל כמה זמן אתה מצטרף?
אז אני משתדל להצטרף, אבל זה גם מוקלט, אז אני פשוט לפעמים רואה את זה אחרי כמה ימים. אני יכול לראות את זה כשנוח לי.
שאלת פעם?
אם שאלתי שאלה? לא, לא שאלתי שאלה, לא שאלתי. אבל יש הרבה אנשים שעשו את זה דווקא מפה, שיש את הבוטקאמפ, שאתה חדש, אתה טס לפעמים זה, ובשבוע הראשון שלהם שאלו איזה שאלה, ותמיד מוחאים כפיים, כשזה מישהו כזה חדש, ומאוד מאוד מתרגשים.
ותגיד, מה התפקיד, לא דיברנו על התפקיד שלך פה בתור ראש מרכז פיתוח משותף, קודם כל, תספר קצת על הכניסה לתפקיד, ומי גם השניים האחרים, ומה התפקיד של, מה בעצם התפקיד שלכם?
כן. אז יש בעצם כמה קבוצות מוצר פה, אם זה לייט, קונקטיביטי, קליברה, יש פה כמה קבוצות, ובסופו של דבר מתנהלות לבד, לכל אחד יש הובלה מאוד מאוד חזקה, והם מדווחים ישירות לקבוצה שלהם בארצות הברית, אין איזה צורך במידלמן שירכז את הכל בארץ, זה לא חשוב. מה שאנחנו באים לעשות, זה לדאוג שהמשרד הזה ימשיך להיות מעולה ויגדל. מה זה להמשיך להיות מעולה ויגדל? זה יכול להיות בצד של הריקרוטינג, לזהות שאנחנו מביאים את הטלנט הנכון, ולעבוד עם הצוות של ריקרוטינג, לעבוד עם החברה ולזהות הזדמנות העתידיות שיכולות לבוא לפה ולמצב אותם. אז זה נגיד אחד העמיתים שלי, עמית, שמוביל את העולם הזה. יש אזור אחר של גדילה של אנשים. איך אתה דואג שמהנדס ירגיש שיש לו אופק להיות מהנדס בכיר, ומהנדס שרוצה להיות מנהל יכול להיות מנהל, ומנהל שרוצה להיות מהנדס יכול, ומישהו שהוא גם בכלל דיזיינר. אז כאילו כל הכיוונים של הגדילה והצמיחה בקריירה, איך עושים את זה בכלל במשרד ומשמרים את זה, אז זה עולם שני, וזה יובל, האמת שלי. והדומיין השלישי, הבקט השלישי, אנחנו קוראים לזה, זה האזור של הקולצ'ר. זה קצת הקאץ'-אול של כל השאר, וזה, אוקיי, אז אנחנו גדלים, המשרד הזה גדל בקצב מאוד מהר, איך אנחנו לא מאבדים את זה? איך אנחנו נשארים מקום שמצד אחד כיף להיות בו, ומצד שני, הוא גם רץ ועושה ובונה, ובאזור הזה זה המון תחומים, זה אזור קומס פנימי, ותקשורת חיצונית, ודיברסיטי ואינקלוז'ן, כל האזור של הקהלים, ולגרום לאנשים להרגיש טוב פה, ובעצם כל מיני דברים אקראיים שקורים מהשמיים שאנחנו לא צופים, אז זה העולם השלישי וזה העולם שלי, ושלושתנו ביחד, כשיש משהו חדש שקורה, אם זה פרויקט ענקי, אם זה אתגר.
אז תן לנו איזה אתגר בקלצ'ר, כי גם דיברנו על קלצ'ר של החברה, וגם אתה מוביל את הקלצ'ר בארץ.
כן, זה אנשים אתגרים רגילים במרכאות, אתה יודע, היה את היום שהפסקנו, כבר היינו, פעם היינו מספיק קטנים שכולם מכירים את השמות של כולם, ובארוחת צהריים אתה בא ואתה פשוט יושב בשולחן. פתאום לא כולם מכירים, פתאום במחזור, פתאום באים 20 אנשים, אתה לא מספיק להכיר. אז איך משברים את החיבור? איך גורמים לאנשים עדיין להיות נגישים? כי כל היתרון פה זה החיבור בין כל הצוותים, ושכל אחד מרגיש בנוח לפנות לכל אחד, אז איך משמרים את זה? אז זה נגיד אתגר אחד. אתגר אחר היה פחד מנתק. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעם כשאתה קבוצה קטנה, אז אתה יודע מה המצב של אם אתה מאמין מאוד שכל אחד מרגיש את היכולת להמציא מה שהוא רוצה ולרוץ. פתאום יכול להיות, פתאום יכול לגלה שיש קבוצה שלו. איך אתה יודע את זה בכלל? שנוצר לך איזה מין גרעין שמרגיש שזה לא נכון. ואת צריך לא לשכנע אותם, צריך לתקן, לשמוע את זה בכלל. אז התחלנו מפגשים כאלה ולראות, גם לעשות תיאום ציפיות, זאת אומרת, נגיד מישהו מגיע, נמצא פה כמה חודשים, אומר לו, תקשיב, תקשיבי, רק שתדעי שהרף שאנחנו מצפים מעצמנו זה להיות פה. האם זה החוויה שאת חובה? קודם כל תגידי. אם לא, גם עוד חצי שתגידי, תבואי, לא להניח שזה בסדר. החברה הזאת לא צריכה, כאילו המשרד הזה לא צריך להפך להיות קורפרט עוד מעט כי אנחנו גדלים, ממש לא. וזה בידיים שלכם, אם תגידו, זה לא יהיה קורפרט. אם לא תגידו ולא נשים לב, יהיה פה פחות טוב. אז כל מכניסים כל מיני דרכים גם של תקשורת בסקייל יותר גדול ועדיין לחבר את האנשים שעובדים על זה כל הזמן. אזור אחר זה אזור של diversity ו-inclusion, שאני חושב ש...
באתי לשאול כמה...
שזה האינבסטמנט הכי גדול שלנו. אני חושב שזה תחום מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד קשה, וככל שאתה נכנס יותר, אז יש יותר מה לעשות ולחשוב.
מה המספרים היום? כמה אחוז נשים? כן. קודם כל, כולם פה זה פיתוח ומוצר.
כאילו, כן, זה מהנדסים ופרודקט מנג'רס ודיזיינרס ודאטה סיינטיסט, ויש כל מיני, יש פה גם ריקרוטר, יש כל מיני תפקידים, כל מה שצריך כדי לפתח מוצר.
כמה אחוז נשים?
אז אנחנו לא משתפים את המספרים האלה כל כך, אבל אני כן יכול להגיד, יש את הדוח, יש דוח בינלאומי של פייסבוק מוציאה, שיש את המספר הגלובלי, ויש כל מיני נואנסים שם, אז כרגע אנחנו לא מפרסמים, אני מקווה שנוכל. כי אני מאוד גאה במה שאנחנו עושים. אני חושב דיברסיטי ואינקלוז'ן, הדבר שמדברים עליו בדרך כלל זה כמה אנשים יש, או כמה נגיד ערבים אתה מצליח. אבל זה רק ההתחלה, זאת אומרת, היכולת למצוא אנשים, להביא אותם, זה אתגר ראשון. אחר כך איך אתה גורם להם שלהם פה טוב, ולא אלא מוזר, אתה יודע, גם תרבותית, אתה מבין נגיד מישהו פתאום, יש לך נגיד, הרבה סטארט-אפים, יש לך חברה תל אביבית. פתאום מגיעים לך אנשים מכפרים באזור חיפה. הצרכים שלהם לפעמים שונים, מה שהם רגילים שונה, איך אתה עוזר לזה? אז יש הרבה עבודה בעולם הזה, והעולם האחרון זה גם...
זאת שאלה, כי אתה יודע, בחברות בינלאומיות יש שיעור העובדים מהחברה הערבית הוא גבוה, הוא בערך פי שניים מהשיעור שלהם בכלל התעשייה. זאת אומרת, זה בערך 8% מול 3.5%. חלק מההסברים הם, אני חושב שדווקא, קודם כל חלק מההסברים הוא שיש מגוון בכלל בכל העולם, זאת אומרת, אתה לא ערבי ישראלי, אתה ישראלי, כשאתה מדבר מול כולם, אף אחד לא זה, ואתה הולך, ובסיליקון ואלי יש בכלל, יש מישהו מהודו, ויש מישהו, אני חושב, אבל שגם האווירה על, זאת אומרת, אני אומר את זה בצורה זהירה על בצי שיחות, אבל אני חושב שגם האווירה סטארט-אפיסטית, כאילו גם אם פה יש אווירה סטארט-אפיסטית, מעניין, אין לי תשובה, מעניין איך זה משפיע עליהם, כאילו דווקא יכול להיות שהקורפורייט, כן דווקא משחק להם.
כן, אני חושב שזה, בהקשר הזה זה בעיקר רצון ומשאבים, זו דעתי, זה פחות הסטארט-אפ לעומת חברה גדולה, פשוט לחברה גדולה יש יותר משאבים, ואם יש גם רצון אז זה יכול לעבוד, כי זה באמת הרבה עבודה. קודם כל, תראה, הרבה אנשים לא ניגשים, לא פונים, כי הם מניחים שזה לא בשבילם, שהם לא יכולים. אז איך אתה מגיע ומסביר ומשכנע, בכלל גורם לזה שמישהו יחשוב עליו. ואז יש גם לפעמים הבדלים תרבותיים, אז יכול להיות שאנשים גם מתראיינים אחרת. זאת אומרת, זה גם מה שלמדנו, אנשים, סגנון הרעיון הוא אחר, ההתייחסות להיררכיה היא שונה, אז מראיין שלא מכיר את הנואנסים האלה, יפרש את זה לא נכון. אז יש פה אתגר, אז איך אתה מוצא? איך אתה מראיין ומשמר את אותה רמה? כי אתה יודע, חד משמעית, אתה לא רוצה שיהיה איזה מצב שמישהו יחשוב שאולי בגלל שהיא אישה או בגלל שהוא ערבי, הרמה יותר נמוכה, חס וחלילה. זאת אומרת, כולם, מי שפה מצוין, צריך להיות גאה במה שהוא השיג, אין שום דבר. אבל עדיין, איך אתה בכל זאת מצליח למשוך אותם ולראיין את האנשים הנכונים? ואז גם כשהם פה, אתה יודע, זה מאוד קל להגיד, נכון, כלפי העולם, ישראלים, 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 אבל פה ביום יום, החוויה שלהם היא אחרת, אז גם בזה, אתה יודע, התופעות כמו, לא יודע, דברים שאתה לא חושב, אנשים שלא יכולים, לא מזכירים להם דירות בתל אביב, כי קשה, אתה ערבי, אתה מזכירים לך דירות בתל אביב, מה עושים? כל מיני דברים כאלה שאתה צריך להכיר, ואני חושב שלסטארט-אפ, שהוא רק עסוק בלשרוד, מאוד קשה לחשוב על זה, ולהשקיע, זה באמת הרבה מאוד משאבים בכלל להגיע לקהל הזה. יש אחד ה... אזור אחר שהרבה יותר אנחנו מסוגלים ואנחנו מצליחים לעשות יותר, זה גם באזור של אנשים שסיימו בדיוק אוניברסיטה, שזה גם קהל של סטארט-אפים הרבה יותר קשה להקל, נכון? כולם רוצים
ניסיון.
כן, כולם רוצים ניסיון, ואצלנו אני חושב משהו כמו 30% ממי שאנחנו מגייסים כל שנה, זה בעצם אנשים טריים וחדשים. חלקם גם היו אינטרנס אצלנו והתנסו שם. אני חושב שזה גם כלי מאוד מאוד טוב לעזור לגיוון, כי גם כן יש הרבה אנשים שנושרים מהתעשייה אחרי כמה זמן, כשלא מוצאים את עצמם. אז דווקא, אתה יודע, נגיד, הכרת הפרופיל שלי, שזה הפרופיל הכי בעייתי במרכאות, תל אביבי, גבר, היה ב-8200, כאילו זה כזה, כן, בסדר, ברור שאתה מגיע לעבוד באיזה חברת הייטק, וכשאתה לוקח את האנשים המנוסים והוותיקים, אז הרבה פעמים, גם אם תתאמץ מאוד לגיוון, אתה תמצא יותר אנשים מהפרופיל שלי, מאשר הפרופילים האחרים, שלפני 10-20 שנה בכלל לא הסתכלו את העשייה. אז דווקא באזורים האלה של אוניברסיטאות, ולקחת אותם כבר משם, ולהרים אותם להיות סופרסטארס, אני חושב שזה מאוד, זה אזור מאוד חזק לחברות גדולות, שאני מקווה שיותר ויותר חברות ישקיעו בזה הרבה, כי זו התרומה בין הגדולות שאנחנו יכולים לתת לתעשייה.
טוב, אז מטרה ל-2020 זה... גיוון והכלה. תודה רבה, היה מאוד מעניין.
תודה לך.
האזנתם לעוד פרק של רודשואו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסט המועדפת עליכם, בלחיצה על כפתור הפולו או סאבסקרייב. דרגו אותנו גם באפל פודקאסט, זה חשוב. חוץ מזה, אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקהילת ההייטק שלנו בפייסבוק. שאיך לא, קוראים לרודשואו. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', יאללה ביי.